טוב, תראו, פרשת אמור היא נמצאת כמובן בחומש ויקרא, והיא בתחילתה עוסקת בענייני הכהנים. עדיין שספר חומש ויקרא נקרא גם בשם תורת הכהנים, אבל יש בה גם את פרשת המועדות. התורה מפרטת את כל המועדות שלנו מההתחלה ועד הסוף, ויש בה עוד מצווה מאוד מיוחדת שנקראת מצוות קידוש השם. אז אולי דרך מצוות קידוש השם אנחנו קצת נתבונן על הפרשה. מה זה מצוות קידוש השם? אז כל אדם יודע שהמצווה היא שיהודי מזדמן לו מצב שהוא יכול במציאות שלו לקדש את השם, אז הוא נדרש למסור את הנפש שלו. זה נראה קידוש השם, כמו שציינו את יום הזיכרון לחיילים הקדושים, שהם בגופם, בנפשם, מסרו את נפשם על קדושת השם. המקור הקלאסי לזה, זה כאשר אדם נפגש עם שלוש עבירות חמורות. המהר"ל מבאר ששלושת העבירות הללו הם כנגד שלושה יסודות שיש באדם. אז מה ההלכה הפסוקה היא? כאשר אדם נפגש במצב שבו דורשים ממנו לעשות עבירה, למשל, יהודי נדרש ליטול, לקפח את חייו של יהודי אחר, אומרת התורה עד לכאן. אתה צריך למסור את הנפש שלך. אתה צריך למות ולא לקפח חיי אדם אחר. זה דבר אחד. דבר שני, גילוי עריות. אם בגוי ואומר ליהודי, תשמע, אתה חייב לעבור עבירה עם האישה הפלונית הזאת, אם לא אתה מת. הוא צריך למסור את נפשו, על קדושת השם. דבר שלישי, אם אומרים לו לאדם לעבור עבודה זרה, הוא צריך למסור את נפשו על קדושת השם. זה דבר ידוע ומפורסם, שלוש עבירות חמורות. נרצה להתבונן אולי בדבר שפחות מבליטים אותו. שלושת הדוגמאות שהבאנו, אדם מקדש את חייו על ידי שהוא מת. הוא מוסר את חייו למען הופעה יותר גבוהה. יהודי, טהרת המשפחה, קדושת המשפחה בישראל. אבל יש קדושת השם שהיא לא במוות. היא קדושת השם בחיים. אתה, כל אחד מאיתנו, יכול לקדש את הקדוש ברוך הוא בחיים. לא צריך למות. אלא אפילו אם אתה נדרש למות, אתה צריך לקדש את השם. אבל לא צריך להגיע למות כדי לקדש את השם. אחי השליטה. התורה דורשת מאיתנו קידוש השם לא רק במוות, שזה ודאי מעלה גדולה, אבל גם בחיינו אנחנו יכולים להופיע את השם. אנחנו יכולים להיות לוויינים קטנים בעולם, וכל מקום שאנחנו הולכים ובכל פעולה שאנחנו נדרשים אליה, אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא בעולם. פרשה קודמת, פרשת קדושים, פותחת בדרישה האלוקית, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. ורבותינו הראשונים דנו במילים הכי פשוטות. מה הדרישה להיות קדוש? מה מקפל הציווי הזה? מה מצוי בתוך המצווה הזאת? מה כלול בקדושים תהיו? או יותר נכון, יותר פשוט, איך נהיים קדושים? אז בטח אתם מכירים את הפירוש של הרש"י, את הפירוש של הרמב"ן. רש"י כותב, קדוש זה אדם שפרוש מענייני עריות. רש"י מוכיח את זה. רש"י מוכיח את זה ממקורות. כל מקום שהתורה דורשת מהאדם לפרוש מעריות, אתה רואה את הביטוי קדושה בצדו. המילה קדוש פירושו פרוש, אבל רש"י אומר פרוש ממה? פרוש ממשהו מצומצם, משהו מוגדר מענייני העריות. עכשיו אולי פה המקום לומר איזה מילה בעניין הזה. עם ישראל, הוא חי בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה, ורוצה שאנחנו נפעל בעולם, כמו כל אומות העולם. אבל, על פי תוכנית מיוחדת. כל יהודי שחי בעולם, הוא חי. אבל הקדוש ברוך הוא דורש ממך שאתה צריך לחיות על פי קריטריונים מיוחדים. מותר לך לאכול, מותר לך לשתות, מותר לך לחיות חיים טבעיים, הכל הקדוש ברוך הוא נותן לך יותר. אבל אתה, יש לך תוכנית מיוחדת. כן, על פי כמובן דרכו של רבי יהודה הלוי, שמראה את מדרגת ישראל, שהיא מדרגה קומה מיוחדת. ורב צבי יהודה, בספרים שלו, כל הזמן חוזר על הנקודה הזאת, שיש בעולם מדרגות. היום זה אולי לא עובר מסך, אבל צריכים לדעת, יש בעולם מדרגות, יש הבדלי מעמדות. בתחילת הפרשה אנחנו רואים את זה, יש כהן הדיוט, ויש כהן גדול, יש מדרגות. יש, בעם ישראל, יש ישראל, יש לוי, יש כהן, יש מדרגות. והמדרגות הן לא רק בבני אדם, הן מדרגות גם בזמן. גם בזמן יש מדרגות. לא הרי קדושת השבת, כהרי קדושת יום טוב. לא הרי קדושת יום טוב, כקדושת חול המועד. לא הרי קדושת חול המועד, כקדושת ראש חודש. בלוח הזמנים יש זמנים, וכל זמן יש לו את הבחינה שלו, את המדרגה שלו. אותו דבר יש גם בעולם. יש מקומות מקומות. יש את ארץ ישראל, יש את ירושלים, יש את המקדש, יש את קודש הקודשים. יש הבדלים. יש מדרגות. אז היהודי, יש לו מדרגה, הוא חי במדרגת חיים, וממילא גם הוא צריך להופיע בעולם את מדרגת החיים שלו. ויש ביטוי מבהיל בנציב, שהוא כותב, יש לנו את הדצחם. מה זה הדצחם? זה המדרגות שיש לנו בטבע. דומם, צומח, חי, מדבר, ועל גבי המדבר יש מדרגת הישראל. אותה, אם נתאר לעצמנו, שיום אחד הצמח יחליט להתנהג כמו דומם, או הבעל חי יתחיל להתנהג כמו צומח. זה ראה לכם נורמלי? זה לכם סביר? לא. שבן אדם יתנהג כמו בעל חי, אז הוא אומר, אדוני, מה קורה לך? מה אתה... נגיד ביטוי קצת שלילי. מה, אתה מהלך על ארבע? רבותיי, תחשבו לזה. אותו דבר גם, אם יהודי חי במדרגה שהיא מתחת אליו. אמרנו שיש מדרגות בטבע. בוא נתאר לעצמנו שיהודי יחיה כמו גוי. אז הוא לא מוציא לפועל את מדרגת החיים שבו. רבותיי, זה קטסטרופה, אז תבינו את המשמעות של זה. אם יהודי לא חי על פי הדפוסים ועל פי הכללים שלו, אז זה אותו דבר כמו בן אדם שחי כמו בעל חיים, אותו דבר, כי יש מדרגות בטבע. יש ביטוי בנציב שזה יותר גרוע אפילו. רש"י כותב שדורשים מאיתנו קדושה, קדושה בענייני עריות. לצערנו, הדור שלנו זה דור שהניסיונות בעניינים הללו הם הקשים, אני חושב, מכל מה שהיה בכל ההיסטוריה. לא היה בהיסטוריה דבר כזה, אפילו לפני כמה דורות. אדם היה רוצה לראות איזה סרט. אדם היה צריך לעשות שמיניות באוויר, צריך לעשות איזשהו מקום, ושלא יראו אותו. היום, בתוך הכיס, בלי להתאמץ, לוחץ על כפתור, יכול להופיע כל מיני מדורי גיהנום יש לו שם, כל מיני, יש לו רק בשניות. בשניות הוא יכול להגיע לבאר שחת. שבותיי, תחשבו, אחרי זה אדם רוצה לתקן את זה. אתה יודע איזה קושי זה לתקן את כל הדברים הללו? רק המחשבה על ניסיון התיקון הוא בעצמו מלכתחיל יכול לגרום לך לא להיכנס לכל המהלכים הללו. אתה יודע איזה קשה להתנתק מזה? למה לך להיכנס לתוך מצב כזה שהרי יהיה לך, כמעט אי אפשר, כמעט זה בלתי אפשרי, להתנתק מהמצב. זה לא שיעורים, חשוב לך, אה?
אבל אז, אנשים
יגידו,
טוב, אני
מציע
שבכל מקרה אני
אלך
לדרך, אתה
שואל, אתה שואל טוב. זה כמו אדם שאוכל, צורך סמים. מבין? אז אתה אומר, בוא, נמשיך. לא, תעצור! לפחות תתקן את מה שאפשר. נכון, קשה להתנתק מזה. זה כמעט בלתי אפשרי להתנתק מזה. אבל מה, זה אומר שתהיה בתוך הביצה? לפחות תנסה כמה שיותר להתנתק ממנה. תנסה, בסדר, מה, אכול ושתו כי מחר נמות. אנחנו לא מבינים את החיים בתוך הוויית חיים כזאת. יש לנו רובד יותר גבוה, מדרגת חיים יותר גבוהה. יותר ממכר, יותר מאלכוהול. נו, נו. אז לא לחינם התורה דורשת מאיתנו את הקדושה, את הזהירות בעניינים הללו. אז אמרנו, אבל מצד שני, אגיד לך עוד משהו. שאדם יתגבר ככל שהרי, לפום צער האגר, ככל שהקושי הוא גדול יותר, גם השכר הוא גדול יותר. אז אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה הוא מתמודד. הקדוש ברוך הוא בדיוק יודע. על כל התמודדות, כל פעם שאתה עובר ואתה מוריד את העיניים, ואתה מתגבר, הקדוש ברוך הוא, זה נרשם, זה נחקק. וזה דבר גדול, שאדם מצליח להתגבר לדברים הללו. אז זה נקודה אחת, ככה מסבירה שזה הקדושה, רמת הקדושה שהתורה מצפה מאיתה. זה רש"י. בא רמב"ן ואומר לו, לדעתי, הדרישה מהיהודי, להיות קדוש, זה לא רק בעניינים שקשורים לעריות. אלא, זה נכון, לגבי כל הוויית החיים שלו. דוגמה, אומר הרמב"ן, מותר לאדם לאכול בשר, מותר לאדם לשתות יין, מותר לאדם לחיות חיים טבעיים, הכל מותר לו. אבל, התורה דורשת ממך להיות קדוש, הכוונה, לקחת את ההיתר ולגדר אותו, לסייג אותו, לתחם אותו. הוא לא יודע לאכול בשר. אבל לא יכול להיות שכל היום הוא יהיה עסוק ותרוד רק בעניינים האלה. מהבוקר עד הערב הוא רק חושב רק על העניינים. מותר, ודאי, נו. לפי הסברים, שעורך הבוקר, הכל בסדר. אבל שזה לא יהיה מרכז החיים שלך. שלא תהיה נבל פרשות התורה. אתה אומר, הכל בסדר, אני יכול אוכל כשר, אני גם מברך לפני כן, ואני נוטל ידיים, הכל בסדר. אבל איפה הראש שלך? מה מעסיק אותך כל היום? מה, במה אתה תרוד? זה הקדוש ברוך הוא רוצה לך. קדושים תהיה. בדברים המותרים. אבל שיהיה לך גבולות. שיהיה לך סייגים. זו דעתו של הרמב"ן. יש פירוש שלישי, לא מוכר, לא מפורסם, שהוא כתוב בהקדמה של גאון הגאונים, אחד הגדולי עולם. נקרא בשם, אולי שמעתם את השם שלו, רק השם שלו הוא כבר מרטיט, רב שמעון שקופ. יש לו ספר שנקרא שערי יושר. בהקדמה לספר, הוא עומד על הפסוק הזה שכתוב, קדושים תהיו. והוא אומר, הדרישה מאיתנו להיות קדושים. מה כלול בה? הוא מביא כמובן את פירוש הראשונים, את רשי ואת הרמב"ן. והוא לכאורה מקשה עליהם. הפסוק אומר, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש פה איזו הקבלה, איזו השוואה בין הקדושה שאנחנו מצווים לקדוש ברוך. לכאורה, רבותיי, אם הדרישה מאיתנו להיות קדושים, רשי, עריות, רמב"ן, בכל התורה, כולה גדרים וסייגים, מה זה כי קדוש אני השם אלוקיכם? האם זה שייך אצל הקדוש ברוך הוא מדרגה כזאת של פרישה מעניינים ארציים וגשמיים? מה זה ההקבלה הזאת? לכאורה ההקבלה לא מתאימה. אתה אומר, תהיה קדוש, כי הקדוש ברוך הוא קדוש. אבל אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך עם הדברים ששייכים אצלי, אני קרוץ חומר. לכן רבותיי, הוא הולך לפירוש משנה חיים. אחרי הפירוש הזה, אתה הופך להיות מישהו אחר. אתה משתנה. מה הוא אומר? הוא אומר, אתה יודע מה את הכוונה? אתה צריך את קדוש כמו שהקדוש ברוך הוא קדוש. מה הקדוש? במה הקדוש ברוך הוא קדוש? שהקדוש ברוך הוא עזב את המדרגה הגבוהה שלו, כמו שהיה קשה לפילוסופים לתפוס איך זה שהקדוש ברוך הוא מתקשר עם בני תמותה. איך יש כביכול לקדוש ברוך הוא תביעה מבני האדם. הרי הוא כל יכול, הוא אלוקי, הוא מופשט, הוא ענק. מה לא? ולבני תמותה. זו הייתה הקושייה שהפריעה לפילוסופים. ולכן הם טענו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך שום דבר. מה אתה מתפלל אליו? מה אתה עושה מצוות? מה הקשר? למשל, למה הדבר דומה לאיזה מלך שנמצא באיזשהו מקום נאצל ונבדל, אכפת לו מה עושים הנתינים, שיעשו מה שהם רוצים, מה זה מעניין אותו. הם לא מזיזים לו. כך הייתה הטענה הפילוסופית, וזו טענה חזקה מאוד. הפילוסוף הוא לא טיפש, הפוך, פילוסוף זה נקרא מישהו אוהב חוכמה. אצלו, דיברת. אצלו, השכל, הוא עומד בראש העניין. מה אנחנו עונים לפילוסוף? אנחנו אומרים להם, האלוקים שלנו, ריבונו של עולם, הוא כל כך גדול, שהוא יורד ומתעסק אפילו, איך אנחנו אומרים ופותח את ידיך? מביצי כנים ועד קרני רעמים. הפוך, זה הגדולה שלו. תחשבו מלך גדול, שיורד לעם. אכפת לו, הוא רואה. והוא רוצה לדאוג לכל בריאה ובריאה שנמצאת אצלו. הוא אומר רב שמעון שקופ, הקדוש ברוך הוא קדוש, הוא יוצא מעצמו לטובת האנושות, לטובת הבריאה. הוא אומר רב שמעון שקופ, זה הדרישה מכל אחד ואחד מפה. אתה רוצה להיות קדוש? צא מעצמך לטובת אחרים. מהפך! מה זה קדוש? אתה תקום ותקום בבוקר ותאמר, איך אני יכול לעזור לעם שלי? חייל יקום בבוקר ויגיד, איך אני יכול לעזור לעם שלי? להיות מצטיין. בחור ישיבה יקום בבוקר ויגיד, איך אני יכול להיות הכי נאמן לעם שלי? אם אני אלמד הכי טוב. וזה כך הכי יעזור לכלל ישראל במצב שלי. בכל נקודת מצב שאתה נמצא, בכל מצב של חיים שאתה נמצא, תנסה לראות איך אתה יכול לקדם את כלל ישראל. ובכך אתה נהיה קדוש. זה פלא פלאים, זה מהפכה. זה הסבר מיוחד מאוד לדרישה של התורה מאיתנו להיות קדושים. ואולי זה מתחבר למה שאמרנו, שמצוות קידוש השם היא לא רק במוות, מצוות קידוש היא גם בחיים. אפשר לקדש את הקדוש ברוך הוא בהוויית החיים שלנו. כל אחד ואחד במעגל שלו. אחד בעבודה שלו, אחד בבית שלו, אחד בבית הכנסת שלו, כל מקום שאתה נמצא. עד כדי כך שאנשים יגידו, אנחנו רוצים להיות כמו הבן אדם הזה. אנחנו רוצים שהבנים שלנו, הילדים שלנו יהיו כמו אלה. אשרי האיש הזה שרבו לימדו תורה. אשרי האיש הזה, אשרי האבא שגידל את הילד. זה שאיפה. זה השאיפת החיים שלנו. אמרנו שהפרשה מדברת גם על קדושת הזמנים. לא רק יש לנו את קדושת האדם, יש לנו גם את קדושת הזמנים. קדושת הזמנים, תורה מתחילה עם שבת, עובדת לפסח, ואחרי זה שבועות. רגע, יש משהו באמצע?
כן.
יש משהו גדול באמצע. בין פסח לחג השבועות. יש בין שני הזמנים הללו, תאריך מיוחד, שבו אנחנו נמצאים, תאריך שנקרא ספירת העומר. תפוס כל בן אדם, תשאל אותו ספירת העומר, אז הוא טיפה קצת מתכווץ. למה הוא מתכווץ? כי אנחנו יודעים, ספירת העומר, אסור להסתפר, אסור להתגלח, אסור להתחתן, שומעים שירים, יש הגבלות. אבל מי שלומד נכון את ספירת העומר, הוא מבין שימי ספירת העומר הם ימים גדולים ונאצלים. הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו כותב שהימים הללו, ימי ספירת העומר, המדרגה שלהם היא כמו ימי חול המועד. מה? כך כותב הרמב"ן. יש מחלוקת בראשונים, אם מותר לעבוד בחול המועד. הרבה פה היה להם כל מיני שאלות כאלה, אם מותר לעבוד בחול המועד. יש ראשונים שאומרים שהעובד בחול המועד עובר על איסור דאורייתא. אלה פלאים. כי ימי חול המועד הם מקראי קודש ולא עובדים בהם. כדי כך. אז תחשבו מה אומר לך הרמב"ן על הימים הללו שאנחנו נמצאים. והוא מוכיח את הדברים. אומר הרמב"ן, בין סוכות לשמיני עצרת יש חול המועד. כמו שבין סוכות לשמיני עצרת יש ימים באמצע שנקראים ימי חול המועד, ככה גם יש בין פסח לגם חג שנקרא עצרת, כמו שמיני עצרת, חג השבועות נקרא עצרת. הימים שבינתיים יש להם בחינה של ימי חול המועד. למה הימים הללו ימים כל כך גדולים? אומר ספר החינוך. אתם יודעים, יש לתלמידים, עוד מעט, הם יתחילו לעשות, נראה לי הם יתחילו את זה מהיום, לא? זה בדיוק מהיום. לא יודע, לא תכננתי את זה, אבל ככה זה יצא לי. מתי משתחררים המשתחררים? מתי ילדים יוצאים לחופש? ב-26 למניינם, נכון? כמה היום? היום זה ראשון, עוד מעט, ראשון החמישי למניינם. כמה ימים יש בינתיים? 50 יום. הם התחילו לעשות טבלת ייאוש. מתי משתחררים מהעול של הלימודים? אומר ספר החינוך, ככה היו עם ישראל שיצאו במצרים. הכינו טבלה, מתי מגיעים ליעד? מתי מגיעים לתאריך הזה שנקרא חג השבוע? שכל תכלית יציאת ישראל ממצרים היא הייתה, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, לא כתוב תעבדו, אלא תעבדון. 50 יום. שזה התכלית, וזה העיקר שבשבילו עם ישראל יצא ממצרים. אנחנו לא יצאנו להיות, כמו שאמרנו, עוד עם, עוד ככל העמים בית ישראל. אנחנו יצאנו ממצרים כי יש לנו משימה גדולה. לא משימה פרטית. לא משימה רק לאומית לנו. משימה עולמית. לקחת את כל העולם כולו ולרומם אותו ולקדם אותו ולשנות לו את כל מיני תפיסות מעוותות שקיימות. דרך זה שאנחנו נתהלך בעולם עם תורה גדולה שמופיע בכל החיים ומרוממת אותם ומקדשת אותם. וככה כל העולם יתבונן וכל אחד ישתנה ויגדל. רבותיי, זה קורה. זה קורה גם בלי שאנחנו נרגיש. זה קרה, זה קורה וזה יקרה. אז מה קרה פתאום? זה הפך להיות ימים כאלה. ימים של קצת עצב, ימים שבהם אנחנו מוגבלים, מוגבלים אפילו בדבר שהוא הדבר כמעט הכי גבוה שיש בעם ישראל, מצוות הנישואים. מה אומרת במגילה כ"ח? שמותר למכור ספר תורה בשביל לחתן זוג. ספר תורה מותר לך למכור, שטרן! מותר למכור ספר תורה! מותר למכור ספר תורה בשביל לחתן, להמשיך את השושלת ואת מסורת ישראל, להמשיך להקים עוד בית בעם ישראל. עד כדי כך. ואף על פי כן, עם ישראל לדורותיו נהגו שלא מתחתנים בימי ספירת העומר. אגב, הוכחה פשוטה, שימי ספירת העומר הם ימים של הכנה, ימים של התגדלות. הרי ברגע שנגמרים ימי הספירה של הכל מותר. אתה רואה? ימי ספירת העומר זה לא איזה יחידה אחת, אלא ברגע שנגמרים ימי האבלות, הכל מותר. אז זה לא דין בימי ספירת העומר, אלא מה? זה דין אבלות שקרתה באותו זמן. ברגע שהאבלות נגמרת, אז ממילא האיסורים נגמרים. השאלה הגדולה, תלמידיו של רבי עקיבא, כמו אומרת ביבמות, שהם לא נהגו כבוד זה בזה. ככה כמו אומרת. הם קיבלו איזה חולי, כמו אומרת, מחלת אסקרה, מחלה קשה ביותר שיש. הכי קשה שיש מחלת האסקרה, בזה נפלו ומתו תלמידיו של רבי עקיבא. המקום לשאול, בפרט שאנחנו יודעים שרבי עקיבא, שהוא העיקר של כל תורה שבעל פה, כתוב שרבי עקיבא הוא היה האיש שהעביר לנו את התורה שבעל פה, ומשה רבנו היה האיש שהעביר לנו את התורה שבכתב. שני גדולי עולם. ופעם צריך אולי לבאר, לראות את הקשר שיש בין שניהם. אז אותו רבי עקיבא שהיה, היה לו כלל גדול, שכל מקום שהיה הולך היה אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, זה כלל גדול בתורה. איך ייתכן שהתלמידים שלו, דבר כזה, איך זה יכול להיות? אז יש שאלה גדולה מאוד לבאר אותה. יש לנו בזה כמה וכמה דרכים. בואו ננסה להתחיל, ונמשיך בשבת. יש דרך שרוצה לבאר ולומר שרבי עקיבא אחרי מה שהראה, הוא מה שנקרא תפס את הראש ואמר וואו. בין אדם לחברו, זה לא צחוק. תראה איפה זה הגיע. ואז רבי עקיבא עלה ודרש, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, הכלל הזה שאומר אותו רבי עקיבא, זה היה כתוצאה מהמסקנה שהוא הסיק מזה שמתו לו התלמידים שלו. יש כמדומני מי שרוצה לומר ככה. אבל אין דעתנו נוחה מהפירוש הזה. אני אגיד לכם למה. אם לומדים קצת על האישיות של רבי עקיבא, רואים שזה היה האיש, כמו שבפרקי אבות, אנחנו אומרים, הוא היה אומר! מה זה הוא היה אומר? הוא היה אומר, לא כתוב מי זה, הוא היה אומר. הוא היה אומר, זה היה האיש. זה היה הוויית חייו. זה היה הוא! הוא זה הוא. מה שהוא אומר זה הוא. אני רוצה לומר שרבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך אצלו, זה לא היה מסקנה, אלא זו היה הוויית חייו. המקור הראשון שמוכיח את הדבר הזה, זה גמרא לא רגילה. גמרא במסכת שבת קוף קף זין. שם הגמרא מספרת אודות אדם שעבד פה בדרום 3 שנים אצל איזה יהודי. ואחרי 3 שנים שהוא עובד פה, הוא מבקש מהבעלים שלו, אם תוכל לתת לי את שכרי, עבדתי אצלך 3 שנים, אני רוצה לעלות לגליל, היה גר בגליל, תן לי את שכרי, כדי שאוכל ללכת ולפרנס את משפחתי. אז הבא לבית שלו אומר לו שאין לו לשלם לו עבור מה שהוא אמר. זאת אומרת, טוב, אין לך כסף? נו, אז אולי תיתן לי קרקע, אני אמכור אותה. אומר לו, אין לי קרקע. אין לך קרקע? אולי תיתן לי, יודע, תבועה, תן לי פירות, תן לי קרים, תן לי קצת משהו! הוא אומר לו, אין לי. רבותיי, אם זה היה קורה בימינו, בפרט לאור ה... הלימוד שבצערנו מתרחשת ברחובות, תראו כמה התורה, איך התורה היא, התורה אומרת שאסור לאדם להרים יד על חברו, כל המרים יד, לא מרביץ לו, כל המרים יד על חברו נקרא רשע. גם אם הוא לא נתן, לא יקה אותו בפועל. תראה כמה התורה דואגת שהחברה תהיה חברה מתוקנת. אם הם מקיימים את דברי התורה, אותו היהודי הזה היה איתנו. אז איך היה אמור להיות, איך היה אמור להיות התקרית פה להסתיים, אם היה בעידן שלנו? היה לוקח אותו לבית דין. רבני היה לוקח אותו, אה? אז זה? טוב, נכון. אותו עובד, כבש פניו בקרקע, ועלה לו לגליל למשפחתו, ולא אמר לו שום מילה. אומרת הגמרא, אחרי שעבר הרגל, אותו הוא בא לבית, יוצא לגליל, ובא לשלם את חובו לעבד שלו, לעובד שלו. ואז, הם מתחילים להידיין ביניהם. שואל אותו הפועל, איפה כל מה שהבאת לי? וזה, אז הוא הסביר לו שהייתה לו שבועה, שהוא צריך להתיר אותה. ואז עכשיו מתחיל לשאול אותו הבעל הבית, הוא אומר לו, תגיד לי, שאמרתי לך שלא היה לי כסף, מה חשבת עליי? אז הוא אומר, תראה, אני חשבתי שהגיע לך איזו סחורה טובה, אתה לא רצית לפספס בזול, אז אתה את כל הקצב שלך השקעת בסחורה. טוב. ושביקשנו לך קרקע, מה חשבת? הרי קרקע, קרקע זה דבר סטטי, זה לא דבר שהוא. הוא לא חשבתי שאתה הזכרת אותה, או הכרת אותה, נתת אותה בחכירה למישהו אחר. הוא הולך ושואל אותו עבור כל הדברים שהוא לא נתן לו. והוא אומר לו, העבודה לשון שבועה, כל מה שאמרת כך היה. וכשם שדנת אותי לקו זכות, המקום ידון אותך לקו זכות. ככה מסתיים את הגמרא, תבדוק אותי, שבת, קוף קף זין עמוד בית. בגמרא לא כתוב מי היה איש. סתום. יכול ללמוד את כל התלמוד, מברכות עד מידה, אתה לא יודע מי זה האיש. יש שם הגעה, מי שיראה שם, יש הגעה בצד, שמגלה את הסוד הגדול. מי היה אותו או פועל? נקצר ונמתח אתכם, אומרת ההגעה, עקיבא בן יוסף היה. אז אתה רואה את התנהלות ואת הדרך ארץ של האיש הזה, שרבי, האיש הענק הזה, עוד כאשר עוד הוא היה פועל פשוט. זה מקור אחד, מקור נוסף, מפורסם, שביתו של כלב הסבוע, שהיה אחד מהשלושה עשירים בירושלים, שיכלו להחזיק את עם ישראל 21 שנה, 21 שנה לא פחות ולא יותר, בזמן המצור. עכשיו הוא איזה טייקון הוא היה. הייתה לו בת, אולי הייתה לו בת יחידה. הוא רצה שהיא תתחתן, בטח עם תלמיד חכם גדול, או איזה איש עסקים גדול. לא הסכימה להתחתן עם אף אחד. אומר, אני מתחתנת אך ורק עם הרועה צאן, הפלח הזה. אבא שאתה כמעט רצה להשתגע. אבל גברת, אם את מתחתנת איתו, את לא רואה, איך אומרים היום בחבר'ה? את לא רואה ממני גרוש. לא רואה ממני שקל. תשמע, זה ניסיון קשה. לא קל. יש הלכה שאם אדם מתחתן, והאישה הייתה רגילה לחיות ברמה מסוימת של חיים, אז יש דרישה מהבעל לאפשר לה להמשיך לחיות באותה מדרגת חיים. הלשון התלמודית היא עולה אמו ואינה יורדת אמו. אם הייתה רגילה לאכול בבוקר קריות, אתה לא יכול לתת לה קונפס של רמי לוי, כן? להשאיר את אותו רמה.
מה העניין?
מה העניין? בן אדם לחברו, ותאר לך כמוך. מה עכשיו אתה תגביל אותה? היא התרגלה לחיות במדרגת חיים מסוימת. כמובן, אם היא מסכימה, והיא מוכלת, והיא רוצה להתחתן, והיא רוצה לחיות במדרגת חיים נורמלית, כי היא מבינה את הערך של תורה. זה מצוין. ברוך השם, השם, היום יש בנות ישראל, שדווקא אדרבה, אם הוא לא בחור ישיבה, לא רוצה אותו. לא יכול היה סיפור על יהודי שהגיע לרב שלו. אמר לו, הרב, תשמע, אני בתקופת השידוכים, ואתה יודע, הרב ספירת העומר, אני רוצה ללכת לשיל הפגישה, מגולח ומסופר. אז אמר לו, כבוד הרב, אז אמר לו, הרב, תשמע, ספירת העומר, עם ישראל נהג לא להתגלח ולא להסתפר. טוב, חזר עליו למחורת. אמר לו, כבוד הרב, כל זאת, יש לי פגישה, אני יודע, אני רוצה להתחתן. אמר לו, תראה, ספירת תמנו, לא מתגלחים. חזר עליו בשלישית! טוב, אז הרב מצא לו איזה אתר לקראת שבת, אתיר לו! אדם יצא מהרב, שמח וטוב לב, הלך, תקונה כמו שצריך, לפני שאדם הולך לשידור, צריך להתקונה כמו שצריך, לכבד את מי שהוא נמצא לפניו. אז יצא לפגישה, הייתה פגישה טובה, שיחה טובה, היה נעים, הכל היה טוב. למחרת, תקשרים. אז לא הסתדר, היא לא רצתה להמשיך. הוא לא הבין, הכל היה טוב, היה נעים, היה טוב ביחד. אחרי שהוא שאל וברר, מה התברר? מה? אני, היא אומרת, אני אפגש עם בן אדם שמסתפר בכל המועד. מה זה לא רציני הזה? אני רוצה להתחתן עם מי שלא הייתם אני. אני רוצה להתחתן עם בחור ישיבה רציני. הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. אז אותה רחל אומרת, אני רוצה להתחתן עם אותו, עם רבי עקיבא. מה ראתה בו? סיים את השס, הוא היה עשיר, מה היה בו? אומרת הגמרא שתי מילים. צנוע ומעט. אלה התכונות שהיו אצל רבי עקיבא. ראתה רחל, לא יודע אם להגיד ברוח קודשה, היא לא הייתה נביאה, אבל היא הבינה. עם תנאים כאלה, עם בסיס כזה, sky is the limit. אם אתה תחבר לאיש הזה את התורה, זה יהיה מטאור. מטאור עולמי, מפץ. אז רואים, יש לי עוד כמה וכמה ראיות לזה, אנחנו נסתפק בשניים, אולי בשבת נמשיך. רואים שרבי עקיבא, מדרגת חיים שלו, זו הייתה מדרגת חייו. זה לא שהוא הציק מסקנות, אומר, אם ככה, אז אני רואה שאוהבת לך כמוך, זה דבר חשוב, דבר יסודי. אז אם כן, אנחנו עדיין נעמדים בשאלה, איך ייתכן שהרב הגדול, רבי עקיבא, דורש בכל מקום, אוהבת לך כמוך, והתלמידים שלו, נופלים באי כבוד זה לזה. בעזרת השם יש לנו עוד מפגשים, אולי בערב ניפגש, בעשר ורבע יש שיעור, ובעזרת השם בשבת, שיהיה שבת שלום.